עכשיו 5 בערב עם שי גולדן ואריאל דד,
וגם עם אסף נבו ואפרת קורמן האורחים והמפיקים ואחראי על השידור איציק אהרון. שוב ערב טוב שי.
ערב טוב, והנה נושא שאתה מאוד מאוד אוהב לעסוק בו, אני מחכה כבר לשמוע אותך, בבקשה תציג ותתחיל.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
שלום.
האם זה נכון והאם זה נורא שיש בליכוד מי ששוקל להצטרף להפגנת החרדים נגד מעצרי העריקים?
תשמע, אני יכול לדבר רק על עצמי הרי.
אתה שוקל?
היום התראיינתי בכל ברמה, וכשהגענו לסוגיית החרדים אמרתי שליבי על החרדים שסופגים קיתונות של רותחים מהציבור הכללי או ציבורים אחרים, ובסופו של דבר זה לא מה ש... יביא אותם להתגייס, זה מה שיגרום לתנועה הופכית, להתקרבנות של המגזר החרדים. שאל אותי הכתב, עד כדי כך שאתה תבוא לעצרת? אמרתי, לא יודע אם אני אבוא לעצרת, אבל ודאי שאני, שחשוב לגלות סולידריות.
זאת אומרת, חבר הממשלה הנוכחית יתמוך בעצר, השתתף בעצרת שקוראת לא להתגייס. חבר קואליציה, סליחה. לבעצרת שקוראת לא להתגייס, נכון?
לא.
וזה כשמלחמת 7 באוקטובר עדיין כנראה נמשכת.
אתה כדרכם של אנשי תקשורת לוקח את זה למקומות חלולים, אבל אני...
למה חלול? למה חלול? זה מה שזו, עצרת תמיכה, עצרת קריאה לא להתגייס, זו עצרת.
שי, אתה רוצה לדבר באמת או שאתה רוצה...
בבקשה, דבר אלינו.
אני אספר לך שהבן שלי שלח לי אתמול תמונה שלו ממעבה העיר שכם, ממרכז העיר שכם, מסגרת פעילות מבצעית. אני אספר לך שהחתן שלי לפני חודשיים יצא, 3 ימים לפני החתונה.
כל הכבוד, כל הכבוד לתרומה שלך ושל משפחתך. איך זה קשור לתמיכה בהיעדר הגיוס, בהימנעות מגיוס?
שבוע לאחר החתונה חזר לעזה, ואני אספר לך...
כל הכבוד, כל הכבוד באמת. איך זה קשור לזה שאתה תומך בחרדים שלא התגייסו?
אתה אל תספר לי על אנשים שתורמים או לא תורמים, כשמשפחתי הגרעינית תורמת מעל ומעבר, ברוך השם כמה שצריך.
חבר כנסת בוארון, באמת זאת לא השאלה. השאלה היא איך אפשר לצדד במי שקורא לא להתגייס. גם אם העצרת תהיה כדי לשחרר את אלה שנעצרו,
חברים יקרים,
העצרת היא כולה כדי שלא יגייסו חרדים.
חברים יקרים, העצרת, לטעמי, בהבנתי, יכול להיות שאני טועה בהבנתי, אבל העצרת היא לא נגד גיוס, אלא העצרת באה ואומרת, בואו תעשו את חוק הגיוס, אותה יועצת משפטית שקורית עכשיו להכניס אנשים לכלא, להכניס מיליון אנשים עכשיו לחקירות, זה לא מיליון, מאות אלפים, צעירים חרדים, זה לא עובד. אנחנו צריכים בשמאל דוחה וימין מקרבת להביא את כולם, את כל מי שרלוונטי לגיוס, להביא את חוק הגיוס ולגייס אנשים. וצריך לחשוב פה לא רק על השמאל דוחה, ולא רק על הסנקציות האישיות והמוסדיות, אלא גם על ימין מקרבת. אם אנחנו נביא את הציבור החרדי לתנועה של קורבנות והתקרבנות, לא עשינו שום דבר, נשאר צודקים אבל לא נשאר חכמים.
חבר הכנסת בוארון, ב-20 השנה האחרונות...
כמי שמאמין בכך, אפילו חתם בחדרו וקלה מחופתה, גם אלה שלומדים, צריך להסביר את מעמדם, גם הם צריכים לעבור לפחות... הבנה באיך מתגייסים, במה עושים, איך...
הם צוחקים עליך היום ואומרים גם מי שלא לומד לא ישרת. וב-20 השנה האחרונות, החברה בישראל סובלת משברי מאמץ ביד ימין מרוב שהיא ניסתה לקרב, וכלום לא קרה. אז אולי הגיע הזמן לסנקציות?
קודם כל, ודאי שכן. מי שיכול להתגייס ולא מתגייס, ודאי שכן. מי שלא יתאים, מי שחוק הגיוס החדש יחייב אותו להתגייס, בהיותו אחד שאינו לומד ולא חובש שצפסלה בית המדרש, וזאת המטרה של חוק הגיוס, מאחד להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, ומאידך לגייס את מי שלא לומד. מי שלא יתגייס ודאי יש לו, יהיו לו סנקציות אישיות, ודאי הוא כופו, הוא נתון לסנקציות אישיות.
אתה חושב שמישהו שם יסכים שתבדוק נוכחות? הלא הם כולם ירשמו עכשיו לישיבות, כולם. זה יהיה התמריץ האדיר, גם לקבל יותר תקציבים, וגם לרשום את כולם לישיבות, ואין יותר בטלנים.
מה זה לרשום?
לרשום בפיקציה, כמו שעשו.
הרי אתה מכיר את עולם הישיבות.
נכון, ואני מכיר גם את האזעקות בביפרים כשהגיע פקח.
בעולם הישיבות עד היום נהוגות ביקורות, ביקורות קשוחות, ואני חושב שאפשר גם להחמיר את הביקורות, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שבו כל מי שלא לומד, וזאת השאיפה שלנו, כל מי שלא לומד, ילך להתגייס, ויגויס בדין ובצדק, והם מבינים היום.
ולמה מי שלומד לא יכול לגייס?
הם מבינים היום, תראה.
אבל למה מי שלומד לא יכול לשרת?
אני, ברמת העיקרון, כפי שאמרתי, אני חושב שאתה צודק. אני חושב שאתה צודק, אני חושב שגם מי שלומד צריך להקדיש לפחות תקופה לצבא כדי שיוכשר, אבל לאט לאט, בוא נתחיל את התהליך הזה, בוא נעשה אותו כמו שצריך, בוא נעשה אותו חכם כדי להגיע לתוצאות. אם אנחנו מדברים בחוק החדש על 50% בתוך 5 שנים, 50% מהשנתון בתוך 5 שנים, הרי החוק של בני גנץ, אמנם לפני 7 באוקטובר, דיבר על 25 שנים כדי להגיע ל-50%. אנחנו מדברים עכשיו על 5 שנים כדי להגיע ל-50%. אם אנחנו מדברים על 3 שנים, 16,500 חיילים לגייס, סוף סוף הכמויות האלה מתחילות
לקבל תורה. נראה לי שיש דבר אחד משותף לשני החוקים. מדברים. כלומר, הוא דיבר על 25%, אתם מדברים על 50%, ואתם יודעים, כולכם יודעים ששום דבר לא יקרה ככה. כי הסנקציות יהיו בעוד 5 שנים.
זה לא נכון. חוק הגיוס, טיוטת הצעת החוק, תונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון בסוף השבוע הזה, תחילת שבוע הבא. ואני מקווה שהדיונים ייכנסו לדינמיקה של חקיקה, ובסופו של דבר נביא לשולחן הכנסת, למליאה, חוק שהוא גם מטיל סנקציות אישיות, וגם מדבר על יעדים טובים של 50% ב-5 שנים, ושל 16,500 חיילים ב-3 שנים, וככל שהדבר הזה יקרה, אתה יודע, ארי, אתה הרי גר בקרבה.
אני כבר לא מאמין, אני מאז חוק טל בכנסת הייתי, וראיתי שצוחקים עלינו כל הזמן, עושים כאילו, משתמשים בבגץ כדי לפסול שוב ושוב ושוב את כל הצעות החוק, ובינתיים עברו 20 שנה.
וזה מדהים. שבתור מפלגת השלטון אתם לא מזהים את הסנטימנט הציבורי, גם בקרב המון אנשי ימין, אריה ואני ביניהם, כמובן גם הרבה מצביעי ליכוד, הסנטימנט שאומר אנחנו לא מוכנים לזה יותר והחוק הזה לא יעבור. אתם לא מזהים את הסנטימנט ואתם הולכים להצלת הזאת.
בוא נגיד לך משהו שלא אמרתי לאף אחד בשום שידור, וגם לא לעצמי, אין לי למי להצביע בבחירות האלה, אין לי למי להצביע, ואני לא יכול להצביע ליכוד בגלל הדבר הזה.
ממש כך.
בגלל העובדה שאתם מצדדים באי-גיוס חרדים.
אריה, על מה אתה מדבר? אנחנו סוף סוף...
על הצבעה שלי, על זה אני מדבר.
חרדים בשלוש שנים, על מה אתה מדבר? זה לא היה את הדבר הזה. אתה יודע מה יקרה כשיכנס לזיכרון מוישה, אתה מכיר את בית הכנסת הזה, במאה שערים, חייל עם M16 מקוצר ומדי זית. אתה יודע מה יקרה? יקרה כל הילדים שם, כל הנערים שהם יסתכלו עליו בהרצאה, ויבינו שזה מותר וזה בדין
של אופציה
תקינה, ולכן התגייסו בהמוניהם, ואנחנו נראה את הטור קופץ אקספוננציאלית, לא הנדסית ולא חשבונית. על מה אתה מדבר?
שקודם יגידו שמי שלא לומד הולך לצבא, והם אומרים היום ההפך, כולם מיישרים קו עם הפלג הירושלמי.
מי פילל ש-50% התגייסו בשנה? על מה אתה מדבר? אז אם אנחנו
עושים
את זה
בחוק,
אתה מדבר על זה כעל עובדה.
חבר הכנסת אביחי בארון, אתה יודע, אני יודע, וכל המאזינים שלנו יודעים, שתוך 5 שנים לא יתגייסו 50% מבני הדור הצעיר בישיבות. די להלך פה באמת פשוט הזיות על הציבור.
אם אתה תראה בשנה הראשונה 5,000 איש, ובשנה השנייה אתה תראה 6,000 איש, ובשנה השלישית אתה תראה 7,000 איש, האם אתה תאמין בזה יותר? הרי אנחנו צריכים להתחיל מאיזושהי נקודה. ואם היינו קצת יותר...
אבל התחלנו עם הנקודה הזאת לפני 20 שנה, למה המספרים לא זזו? למה המספרים לא זזו 20 שנה? היה חוק גיוס.
אני לא יודע, לא הייתי פה 20 שנה. מה שאני יודע זה שאם אנחנו נהיה צודקים וצודקים וצודקים, ולא נהיה עוד קצת חכמים, לא נגיע לשום מקום.
טוב, הלוואי שנהיה חכמים... הלוואי שנהיה חכמים, הלוואי שהם יתגייסו, נדמה לי שאתם מחמיצים לא רק את העיקרון הצודק, אלא גם את הציבור שלכם.
יש לך קונספט יותר טוב?
כן, סנקציות. סנקציות, סנקציות, סנקציות כלכליות, אין לי ספק שזה לא יביא את כולם, יביא יותר. את זה לא ניסינו באופן מהותי. עכשיו אנחנו שוב ושוב ושוב מנסים את אותה תרופה שלא עבדה, ומסרבים להשתמש בתרופה שעדיין לא ניסינו בה.
מה אתה רוצה למלא את בתי הכלא?
לא אמרתי כלא, אמרתי סנקציות כלכליות. למה אמרת כלא?
אתה יודע מה יקרה מחר? מחר היו סנקציות כלכליות גם על המתנחלים. אתה מכיר את המתנחלים?
לא, באמת.
איך זה קשור?
מה זה שייך?
איך זה קשור?
אם תפילו את הממשלה, יבוא השמאל ויקים עלינו של הפנדסטינים.
יהיה גם נגד ג'ינג'ים סנקציות, מה זה קשור?
לא עושים שינויים חברתיים בכוח ובאדנות ובכפייה מלמטה. צריך להיות חכמים, נכון, שמאל דוחה,
לחייב רבע מיליון מילואים ניקים בכוח חוק. לשרת 300, 400, 500 ימים, זה בסדר. זה כן לחייב בכוח, נכון? 200,000 איש לגייס ככה, בכוח.
חבר הכנסת בוארון, אני מאחל לעם ישראל שמה שאמרת יקרה.
אמן.
תודה רבה לך.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה. פרסומת אחת.
להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב למיכה קובי, לשעבר בכיר בשבק, גם איש סיירת מטכ"ל. שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה לשי גולדן, לאריה אלדד ולכל המאזינים.
שלום מיכה.
תשמע, היה סיפור מוזר על האזנות שהתקיימו לאיזה יהודי שמשרת בשבק, הוא שמו א', והוא כנראה אמור להיות מואשם בקרוב במסירת ידיעות סודיות אחרי שימוע, ומסתבר שהוא היה נתון לאזנות סתר במשך איזה רוגלה טלפונית במשך כמה חודשים, במהלך שהוגדר סיכולי, ואני בהחלט יכול להבין למה קורה דבר כזה, אם חושבים שמישהו מדליף חומרים. עכשיו, אגב כך הסתבר שחלק מהחומרים האלה מעלים פגישות, או פגישה שלו עם מי שהיום הוא ראש השבק זיני. ומסתבר שהחומרים האלה הועברו ליועץ המשפטית לממשלה. האם להבנתך מדובר באיזשהו ניסיון סיכול למינוי של זיני, או שאני רואה צל הרים כהרים?
תראה, אתה לא רואה צל הרים כהרים. אני שירתי הרבה מאוד שנים בשבת. אני מכיר את כל הדמויות הפועלות, גם כיום, למרות שעזבתי כבר מזמן. יש לי הרבה מאוד חברים בשבת. קראתי את כל הכתבה של אבישי, ואני רוצה לומר לך בסדרות גבוהה ביותר, אכן הדברים האלה קרו. תראה, זה לא סוד ששין היה מנאמניו הגדולים של רונן בר, אדם שהיה לו נאמן מלא על מלא. הוא היה סגן במהלך המלחמה, מתחילת המלחמה, ועל כן הוא היה חייב להתפטר יחד עם רונן בשמיני לאוקטובר בבוקר, והם לא עשו כן, להפך, הם עשו הרבה פעולות, בעיקר רונן בר יחד עם היועמ"שית ועם גיבוי של בית משפט עליון, כדי ששין ישמש בסופו של דבר ממלא מקום עד לבואו של זיני. לא סוד ששין לא היה בעד זיני, כן, והוא גם אכן התבטא ככה בפורומים שונים, ואני מאמין שהוא כתב ואלה דברים. תראה, לגבי חקירתו של א', כמי שהיה חוקר,
עד מה שאמרת עד עכשיו, תשמע, זה כמעט נורמלי. מישהו משרת בשבק, אולי הוא רואה את עצמו ראוי להיות ראש השבק הבא, מביא מישהו
מבחינות
שהוא לא בעדו. פה אני עוד לא ניסיון.
אני אומר לך, כמי שהיה בפנים, ויש לי הרבה חברים בפנים, יש תנונייה של דרג בכיר מאוד להפלת ממשלת ישראל.
תנונייה בתוך השבק?
תנונייה, כן,
בתוך השבק להפלת ממשלת ישראל.
נכון.
אוקיי.
Okay. יש, כן, רונן בר הכניס פוליטיקה מלוכלכת לשבק. ואני אומר את זה באחריות, פוליטיקה מלוכלכת. הקשרים שלו עם שקמה ברסלר, והקשרים שלו עם היועמ"שית, ועם הפקודים שלו לשעבר.
אנחנו לא יודעים על הקשרים שלו עם שקמה ברסלר.
אני יודע, אני יודע.
אתה יודע, ואנחנו חייבים לסייג את הדברים האלה.
אתה אומר שהעמדות הפוליטיות,
תקשיב, תראה.
אתה אומר שהעמדות הפוליטיות של ראשי השבק בעבר, הם גם עמדותיו שלו, ואותם הוא ניסה לקדם בתוך
השבק. והעמדות שלו הרבה יותר גרועות. ראית מה הוא כתב בכל המכתבים נגד ראש ממשלת ישראל, שהיה הבוס הישיר שלו. ראית שבשש וחצי בבוקר, הוא רק מדווח לראש הממשלה שפרצה מלחמה, הוא לא דיווח לו על כל מהלך הלילה, איזה אידיעות הוא קיבל, הוא לא דיווח לו על הסימין,
אתה אומר
לא
שהוא עשה את זה, אתה טוען שהוא עשה את זה כדי להפיל את הממשלה?
אני תראה, מה שאני טוען, את ההערכה שלי, אני שומר אותה כרגע אליי,
אגב, עד לפתיחתה של ועדת חקירה. אגב, ההגדרה של הפעולה הזאת, אם אכן התבצעה, היא בגידה. זה, בזה אתם בעצם מאשים את רונן בר. בידיעה שמלחמה נפתחה, ובעיכוב הידיעה מראש הממשלה.
תראה, עובדה, יש משרק צוות הקהילה לפני השעה 6:30, הרבה אבל לפני.
אבל יכול להקפיד צוות הקהילה למשהו שאתה מזהה כאירוע נקודתי?
לא, לא, הגיעה ידיעה מסוימת, אני לא ירד לתוכן הידיעה שהגיעה בשעת הלילה, כן, שהוא גם התקן את הרמטכ"ל וכו' ואחרים, ואמר להם שהחמאס מאותה ומדובר בתרגיל של חמאס. אבל את ראש הממשלה שלו, שהוא הבוס הישיר, הוא לא מעדכן. אתה מבין שזה דבר חמור ביותר.
ואז יש הזנות על...
אני טוען שההתנהגות הזאת היא רשלנות פושעת. היא לא רשלנות ולא...
הנקודה הזאת הובהרה, אבל בוא ננסה להבין עוד מה העניין של ההזנות על אותו א', ואיך זה קשור לניסיון.
עכשיו אתה שואל לגבי ההזנות. תראה, זה לא סוד שהשב"כ עורך ההזנות. אני לא אכנס, לא יודע אם במקרה הזה נערכה הזנה או לא נערכה.
אבא שלי הקשיבו מ-1955.
אתה יודע מה, אני יכול לחשוד שגם לי הקשיבו. אבל אני לא, אני תשמע, אין לי מה להסתיר. אני לא מסתיר, אני אומר את האמת, ואת הצדק בפנים של כל אחד. שי ראה אותי, יופעתי אצלו כמה פעמים, ב-2013, הוא מכיר אותי. אני אומר את האמת, מקצועי לחלוטין. יש הזנות, יש רוגלות.
מיכה, אני...
רק רגע, עוד מילה לגבי א', תשמע. אני ראיתי את החומר, לא בקי מקרוב בחומר, ראיתי את החומר, שמעתי מחברים שלי, לו הייתי ראש אגף חקירות, הייתי מסתפק בבית דין משמעתי, הבן אדם הזה לא צריך לגשת לבית המשפט, על גילוי ידיעות לסוכן זר, וכו' וכו' וכו', ובדיוק כמו הנושא של קטרגייט, ששם מנפחים את זה מעל הכותרות, כדי שלשיר היה בזמנו את רונן בר בתפקיד, לעוד כמה חודשים.
הטענה היא שהוא העביר לזיני מסמכים או ידיעות מתוך השבק?
חמור מאוד. חמור מאוד אם זה קרה. ואם זה קרה, הוא צריך לעוף עוד אתמול בלילה. אתה מבין? לא רק הוא, היועמש, הוא והדובר. שלושתם צריכים לעוף מהשבק. אני במקום זיני, אם זה נכון, הייתי מפטר אותה מיידית.
אני אגיד לך מה מטריע אותי, וזה מזכיר לי קצת את המשפט של נתניהו. לוקחים את הטלפון של ניר חפץ לצורכי חקירה. אנחנו לא נחשוף דברים שנחשפו שם, אבל דברים אישיים מאוד, שלא קשורים בשום צורה לפרשה, למשפט, לחקירה, לשום דבר. ואז לוקחים את אותם חומרים אישיים, כדי להפעיל עליו לחץ, להפוך לעד מדינה.
אבל זה לא
שלי,
חומרים אישיים מביאים את המאהבת שלו, שתעמוד בפינה.
לא רציתי לפתוח את זה, אבל את זה הם ידעו רק בגלל שהם נכנסו לטלפון שלו בצו בית משפט. עכשיו, השאלה שלי, האם גם השבק...
רגע, וזה נראה לך בסדר?
ברור שלא, אני לא מצדיק, אני אומר, האם גם השבק... האם גם השבק, כשהוא עושה חקירות בעניינים, אני לא מכוון עניינים ביטחוניים נגד פחה, אלא עניינים פנימיים בתוך המדינה, משתמש במידע שהגיע עליו אישי, על אנשים, כדי להלך עליהם אימים, או לסחוט אותם, או לתקוף אותם, כמו עכשיו במקרה של זיני, אחר כך, ממקום אחר.
שי, תראה, אני מכיר, תאמין לי, אני חקרתי הרבה יהודים.
ברשותך, בחצי דקה, כי נגמר לנו.
חצי דקה. אני חקרתי הרבה מאוד יהודים כשהייתי בשבת, גם ערבים וגם זרים, תאמינו לי, מכל הדרגות. והיו כאלה שחייבים לחקור אותם, כי הם פורעי חוק, כן כולל יהודים. אבל כמות החקרות של יהודים, בתקופה של רונן בר, ושל א', אותו א', עם ההתנות שלו, עם אבישי, החוקר המשטרה, תאמין לי, לא היה כדבר הזה. כאן צריכים לעשות סדר, הגיע הזמן, זה תאמין לי, פשוט לא בסדר, ההתנהגות של השבת במקרים הללו שתיארתי לכם.
מיכה קובי, תודה רבה לך, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה גם לכם, ושאני מקבל לבשורות טובות.
אמן, אמן, אמן.
כולנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר כנסת רם בן ברק, יש עתיד, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אבל רם, ממש לפני הדברים שאנחנו ביקשנו אותך לשמם, אני לא יודע אם הזנת לרעיון שלנו עם מיכה, בחלק הראשון שלו הוא אומר, הייתה קנוניה להפיל את ראש הממשלה בתוך השבק, והידיעה על פתיחת המלחמה לא נמסרה לראש הממשלה בזמן, כדי לגרום לממשלה הזאת להיקשל וליפול.
אז זה קשקוש מוחלט. פשוט... אתה יודע, אנחנו, אפילו עצם זה שנדבר על זה עכשיו יחזק את אותה את אותה מכונת רעל, או שתקרא לזה איך שאתה רוצה, שגורמת לאנשים בישראל לחשוב...
זה איש שבק על זכויות, זה לא איזה סהור.
בסדר, אני לא שמעתי כאלה, עד עכשיו הייתי במליאה, לא שמעתי, הצטרפתי ממש במשפט האחרון שלה, אני לא יודע על מה דיברתם. אני רוצה להגיד שכל הקונספירציות האלה, שהשבק היה מעורב, ושהשבק לא אמר וכן אמר, זה הכל... חרטה ברטה, אין מאחורי זה שום דבר, יש מישהו שרוצה שנחשוב ככה, ואני מציע באמת שתהיה כאן ועדת חקירה ממלכתית, והאמת יצא לאור.
אולי שם זה יתברר, אבל בוא נשמע רגע מה שאמר ראש מפלגתך ויושב ראש האופוזיציה.
אז בממשלה הבאה יהיה חוק פשוט, מי שלא מגיע לבקום לא יגיע לקלפי, מי שלא מתגייס לא יצביע בבחירות, מי שלא שרת לא יקבל שקל אחד מהמדינה. מה שהיה לא יהיה יותר.
מה שהוא אמר נשמע, לפחות לי, מהדהד כמו דברים שגם אני הייתי יכול להגיד. אבל בהקלטה קודמת שפורסמה בוואלה, כמה שעות לפני הישיבת סיעה הזאת, הוא גם אומר, מי שלא ילמד לימודי ליבה לא יוכל להצביע. נראה לך הגיוני?
כן, כל העניין הזה זה עניין ערכי. יש כאן, הגענו למצב, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, בקבוצת לחץ של חברי כנסת חרדים, לאורך הרבה מאוד שנים, וביתר סט בתקופה האחרונה, פותרת ציבור שלם לשרת, בו בזמן שאנחנו משלמים מחיר דמים כבד.
זה מוסכם,
זה מוסכם. ברור לגמרי שהממשלה הבאה לא תעשה שום דבר שהוא לא חוקתי, ולא עומד בכללים של, של דמוקרטיה וכן הלאה. אבל העניין הזה הוא עניין ערכי, הוא בא להגיד, תראו חבר'ה, אם אתם תמשיכו להשתמש בכוח הפוליטי שלכם, בשביל להשתמש, אנחנו יכולים להשתמש גם בכוח הפוליטי שלנו בשביל לעשות דברים אחרים.
לא, לגבי השתמטות, רם, לגבי השתמטות יש הסכמה, 90% מהציבור, כולל
אני ואני, זה לא חוק של בג"ץ, אבל לא בכנסת.
אבל לא בכנסת.
לא, אני מתכוון לגבי לימודי הליבה. לומר, אם אתם לא תשנו את אורחות חייכם, אם אתם לא תתרמו לחברה, החברה תעניש אתכם בהחלט.
אתה יודע מה העמדה של יש עתיד בסוגיית הגיוס?
נו.
העמדה היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו מכבדים את לומדי התורה. ואנחנו חושבים, אפילו חושבים שיש לזה חשיבות גדולה במדינה יהודית שיהיו לומדי תורה, ואפילו מוכנים שזה ייחשב כמשהו שהוא מקביל לשירות צבאי. ואנחנו באים ואומרים, יש חוק גיוס. במדינה דמוקרטית חוק הגיוס הוא לכולם. חל עליי וחל על כל אחד. אנחנו מוכנים שנבוא ונדבר על מכסת לומדים. לא על מכסת מתגייסים, על מכסת לומדים. היה פעם 400, ב-77 זה הפך ל-700, ואחרי זה זה הפך לכולם. אז אנחנו אומרים, בואו נדבר, אתם רוצים שזה יהיה 1,000, 1,200, 900, 2,300, בואו נדבר על זה. אבל לא יכול להיות שיהיה חוק למגזר, אין דבר כזה.
בסדר, אבל אתה חושב שבחברה דמוקרטית אפשר לשלול זכות הצבעה ממי שלא משרת בצבא? זה כמובן יחול גם על הערבים.
אני, קודם כל הערבים, אנחנו לא רצינו שהם...
בסדר, אז אנחנו נקרא להם, כן לבוא.
וזה גם סוגיה מאוד מאוד גדולה לגיוס של הערבים שאני צריך לדון בה, ואני חושב שצריכים להתגייס, אני חושב שצריך לראות איך עושים את זה, צריך לקחת בחשבון שבמדינה דמוקרטית, אם יש לך חוק, אם אתה תחת חוק הגיוס, ואתה תחת חוק הגיוס, אתה צריך לקחת בחשבון שלא יכול להגיד למי שתחת החוק, לאן להתגייס. ולכן כל הסוגיה של הערבים, היא סוגיה שצריך לפתור אותה, ואני בא לפתור אותה, שכולם יוכלו להתגייס ולאן שהם רוצים.
אז אני מבין מה אתה אומר...
ואם יש בעיה של ביטחון, אז נגדיל את השבק.
אני מבין מה אתה אומר לחרדים, ונראה לי שמה שהחרדים אומרים, מה שאתה אומר להם לא נפגש.
מה שלפיד אומר לחרדים, הוא אומר להם, אתם מנסים את הכוח הפוליטי שלכם בשביל להשתמטות, קחו בחשבון שאפשר לנסות לכוח פוליטי.
100%. אז בדיוק על הכוח הפוליטי הזה אני רוצה לדבר.
אנחנו אבל לא נעשה שום דבר שהוא לא חוקתי והוא לא דמוקרטי.
נפלא. עכשיו, על הכוח הפוליטי אני רוצה לשאול. אנחנו נגיד, אנחנו יום אחרי הבחירות, ומסתבר לכם שגם אם זכיתם ברוב, כלומר, מפלגות האופוזיציה היום, אתם לא יכולים להרכיב ממשלה, אתם בצומת החלטה אם ללכת עם החרדים או עם נתניהו. מה תבחר?
מה זה ללכת עם נתניהו? ללכת עם הליכוד?
ליכוד בראשות נתניהו כנראה יהיה.
אנחנו לעולם לא נשארת בממשלה תחת נתניהו.
ועם החרדים?
בשום קונסטולציה אחרת.
אבל עם חרדים שמן הסתם יתנו את הישיבה שלהם בהקפאת מהלכי הגיוס שלהם?
אני אומר לך שאני, אני וכל הסיעה שלי לא נשב עם אנשים שלא משרתים ומתנגדים לעניין של גיוס. לא נעשה את זה. לא, תראה, אם אנחנו לא נעשה את השינויים האלה, יקרה לנו עוד את השביעי לאוקטובר.
מה נשאר? אחמד טיבי. תצטרכו לשבת עם אחמד טיבי, תצטרכו לבחור אחד מהדברים הרעים האלה ביניכם.
אנחנו לא פוסלים את הליכוד. אנחנו פוסלים את ולא פוסלים הרבה מאוד מפלגות אחרות. אנחנו כן פוסלים את אחמד טיבי. אנחנו כן פוסלים את בן גביר. שהם לא ראויים להיות...
לא פוסלים את טיבי, פוסלים את בן גביר.
הפוך, חברתי, אנחנו פוסלים את טיבי, אנחנו פוסלים את בן גביר.
סליחה, לא שמעתי.
טוב שתיקנת לפני שהיינו יוצאת כותרת, כן?
לא, לא.
אנחנו פוסלים את הקיצוניים מכל הצדדים. אנחנו פוסלים כאלה שלא מכונים לקבל את ישראל, מדינה יהודית מצד אחד.
אבל רם, אם המטרה להחליף את השלטון, המספרים לא מתכנסים, רם.
מתכנסים?
לא מתכנס, איך התכנס? איך?
מתכנס, קודם כל הם מתכנסים, ואתה רואה שהם לא יכולים להרכיב בקואליציה, ואנחנו נוכל להרכיב קואליציה, והבחירות עוד רחוקות, מה שבטוח זה שאת הממשלה הזאת צריך להחליף אותה מהר, ואנחנו לא נשאר בממשלה תחת נתניהו, אני באופן אישי לעולם לא, וגם לא כל מפלגתי, ואני מקווה שגם מפלגות אחרות לא.
נראה לי שאתם במלכות, מבחינת המתמטיקה. אבל בוא נראה קודם תוצאות הבחירות, את הקשיים שלך הבנתי.
בואו נלך לבחירות, הגיע הזמן אחרי שנתיים של המחדל הנורא הזה, שתקום ועדת חקירה.
אגב בחירות, מתי בחירות באמת? מה יהיה עם זה?
בחירות אמורות להיות באוקטובר או נובמבר שנה
הבאה. יש לנו עוד זמן.
ואני מקווה מאוד שיוקדמו. אנחנו נעשה הכל כדי שיוקדמו, כי כל יום שהם בשלטון הוא יום רע מאוד למדינת ישראל. עכשיו אנחנו באיזשהו מצב שהם רבים בינם לבין עצמם, אז הכנסת לא מתפקדת, אז לא עוברים חוקים, אז זה מצב טוב, אבל כשעוברים חוקים זה מצב היום ונורא פה.
חבר כנסת רם בן.
כן.
כן, יפה, כי יש כמה חבר כנסת שפחות בעניין. אבל אתה מתכוון לכבד את ההזמנה הזאת.
אני לא מחלק ציונים לאחרים, אני מתחת להגיע.
תגיד, בדיעבד, זה היה המעשה החכם לעשות?
אני כבר אמרתי כמה פעמים שבדיעבד אני לא הייתי עושה את זה, אבל אני חושב שזה לא סופר את זה, שיש כאן מחיפה ברירנית, שהיא בעיניי פשע ורשע ורדיפה פוליטית בחקירה הזו, בחקירה שלא הייתה אמורה לקרות. בשום צורה, בטח לא שנה ומשהו אחרי האירוע, זה אירוע שאני חושב שאמור לטריד בעיניי כל ישראלי. לוקחים נבחרי ציבור לחקירות ממחנה פוליטי מסוים.
ידידי, פרצת לבסיס צבאי. זה מה שקרה. וכל מי שפרוץ לבסיס צבאי עובר עבירה על החוק. וצריך לענות בפני הדין.
קודם כל אני טוען, ואני מגובה בלא מעט משפטנים בעניין הזה, שמותר לחבר כנסת להיכנס לכל מקום בתחום מדינת ישראל, אגב זה מה שכתוב בחוק, אלא אם כן האיסור הוא מטעמים של ביטחון המדינה, זה לא אירוע הזה. אבל נניח, אבל לצורך הדיון נניח שזה באמת אסור. חברת הכנסת נעמה לוי, מפלגת העבודה, שרפה מדורה באמצע איילון, הציט האש, זה עבירה של...
גם זה חייבת
להחקר. המשטרה ביקשה לחקור אותה. אלא מה? היועמ"שית לא מאשרת את החקירה הזו כבר כמעט שנתיים. עכשיו, אצלי המקרה הפוך. משטרה, לפחות להבנתי, לא רצתה לחקור, והיועמ"שית, ולפחות זה מה שפורסם בבוקר, והיועמ"שית ופרקליט המדינה, דחקו במשטרה לזמן אותי לחקירה. ולכן אני אומר, יש כאן איפה ואיפה, יש כאן אכיפה בררנית, ואכיפה בררנית זה רשע, זה שימוש לרעה בכוח. זה אירוע שאמור להטריד בעיניי כל ישראלי, ואם מישהו חושב שזה יצר את המחנה פוליטי מסוים, הוא פשוט לא מבין איך מערכות עובדות. אנחנו לא יכולים לרמל אכיפה בררנית במדינת ישראל, היום זה צבי סוכות, מחר זה כל אחד אחר.
אני רוצה להזכיר לציבור שהסיפור על שדה תימן היה כשהושמו מספר סוהרים או חיילים ששמרו על המחבלים של הנוח'בה שהם התעללו בהם. והיה סרטון שהודלף לערוץ 12. אגב, החיילים האלה שהושמו בהתעללות, קרה משהו? יש משפט? יש הליך? או שכלום לא קורה, רק הכפישו את שמה של ישראל בעולם.
עבירת עונש בוודאי אין שם.
זה כבר הודיעו, מיד אחרי כבר היה ברור שאין שם עבירת אונס. אגב, יותר מזה, ראש צוות החקירה התראיין בכאן 11, באיזה תחקיר שמוסר מסיפור, והוא בא ואמר, נכון, מראש לא היה לנו ראיות לאונס, חוץ מהאמירה של המחבל, אפס ראיות משום מקום, לא הבדיקה. הרופא שבדק את אותו מחבל אפילו לא ביקשו ממנו עדות כדי לבדוק האם היה סימנים על הגוף לאונס, עד כדי כך. אבל העלילה הזו, שכביכול הלוחמים שלנו הלכו ואנסו מחבל, היא ידדה בכל העולם. לא היה אנטישמי אחד בעולם שלא ידד אותה, בעיקר בזכות אותו סרטון, שאגב, מי שהפיץ אותו והדליף אותו מתוך חומר החקירה, גם כן לא הותר עד היום, למרות שהיה מספר אנשים מאוד מצומצם, של אנשים שנחשפו לחומר החקירה באותם ימים.
והתיק נסגר? כלומר, עבריין לא ידוע?
זה לא משטרה. בסוף אנחנו קיימנו איזה דיונים בכנסת, הבאנו אותם, אמרנו מי יחקור את זה. אז בהתחלה הם אמרו, הפצרית צריכה לחקור, אמרנו הפצרית היא החשודה. היא זאת שהייתה אצלם, זה היה, מהם זה יצא. הם נחשפו לחומר החקירה. ואז אמרו, טוב, לא הפצרית תחקור, יהיה צוות אחר שיחקור. בסוף של דבר זה לא נחקר. עד היום לא נחקר, בטח לא הותר מי ידליף את הדבר הזה. ושוב, אנחנו נמצאים פה באירוע של באמת של אכיפה בררנית שהיא זורקת לשמיים. אתה רואה גם את הסיפור עכשיו עם השבק, עם הזנות סתר לאותו א', בניסיון להשחיר ראש שבק נכנס. אנחנו נמצאים פה באירוע שבעיניי אמור להטריד כל אזרח בישראל. בית, אני חייב לומר, ברמה האישית אני לא מפחד מהחקירה הזו, אני בסוף, זה בסדר, אני אסתדר. אבל עצם האירוע שיש אנשים שמחזיקים בידיים כוח, לבוא ולקחת אנשים שמונו בצורה קשרה, אני נבחר ציבור, נבחרתי לידי הציבור, ולבוא ולהגיד, אנחנו יכולים, בהחלטה שלנו, את מי אנחנו מזמנים לחקירה, והרי מה המשמעות של זימון לחקירה, אז שאחרי זה אתה עומד, תלוי ועומד, האם מי יחליט, הרי היום מה שצריך להחליט, אם להגיש נגדך כתב אישום או לא, ואחר כך אתה תלוי במערכת המשפט, אם ירשיעו אותך או לא. והסיטואציה הזו...
כן, אני שמעתי על חבר כנסת ש-11 שנה היה תלוי ככה.
בדיוק, וזו השיטה.
יכול להיות, כלומר, נגד ליברמן החקירות נמשכו 11 שנה, עד היום אני לא יודע מה היה שם, אבל 11 שנה הוא היה בחקירות ויגישו כתב אישום, לא יגישו, בסוף יגישו כתב אישום על איזה שטות וזיקו אותו.
בסוף צריך להבין, ככה שיטה עובדת. אגב, אמר את זה בזמנו מנדלבליט, הוא מחזיקים אותי בגרון, הוא קלט. השיטה הזו, שלוקחים, הם יכולים לבוא ולקחת, להשתמש בכוח שלהם לרעה, זה בעיניי הסיפור, זה האירוע. ושוב, אני אגיע לחקירה, אני אלחם על חפותי, הכל בסדר, אני ברוך השם מגובה באורחי דין, ואנחנו חושבים שזה קייס מצוין. וגם אם לא, וגם אם לא, בסוף הלכתי לגבר חיילי צה"ל, ואני עומד מאחורי הדבר הזה, גם אם הייתי פועל אחרת. אני לא עשיתי פה איזה משהו שהוא, לא פגעתי במישהו.
יפה. תודה רבה, חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית. פרסומות, עכשיו?
לא, דוקטור מרינה גרשמן.
לא פרסומות, למה פרסומות לך פתאום?
דוקטור מרינה גרשמן. היא מומחית רפואה פנימית ורפואת ריאות, מנהלת תחום ריאות במאוחדת. אריה, בבקשה.
ערב טוב, דוקטור גרשמן.
שלום.
את מבינה ברפואת ריאות, ואת עוסקת בתקופה האחרונה בתופעה שאת מגדירה אותו טרור בריאותי. היו תופעות ותלונות לאורך קו התפר, סביב כביש 6, יישובים שם בסביבה, אבל תלונות על אשן כבד שעולה 24 שעות ביממה, ומגיע עד למודיעין ושוהם ופתח תקווה וקריית אונו, הולכות וגוברות. מה מצאת בבדיקות שלך?
אני אישית גרה בקריית אונו, ולמשל בשבועיים האחרונים אני לא הרגשתי שם שום אשן. יכול להיות שבאזורים ספציפיים יש אשן. אשן באופן כללי זה לא דבר בריא, כי יש אחרי שריפת זבל, בואי נקרא את זה ככה, זה ידוע בעולם, באוויר משתחררים כל מיני חלקיקים בגדלים שונים, ואלה שבין 10 מיקרון לעשירית המיקרון, הם עלולים להזיק למערכת נשימה של בן אדם. אין הרבה מחקרים בתחום בבני אדם, וברור למה, אבל אפשר להגיד שיש אי נעימות מיוחדת כנראה, אבל הנזק לבריאות מחשיפה לתוצאות שריפה של זבל, הוא מאוד תלוי, בריכוז של העשן הזה וחלקיקים בעשן, וזה בצד שני מאוד תלוי
גם במה שורפים. אבל אתה היית חושבת שמדובר במשהו מכוון, באמת בטרור, טרור בריאותי, טרור עשן מכוון?
אני לא חושבת ככה, אבל עוד פעם, זה לא דעה שלי כמו דעה פוליטית, או אני לא איש פוליטיקה, ואני לא יודעת להחליט אם זה טרור או לא טרור. אני רק יכולה לדבר על חלק בריאותי, וכך המשן מגיע לבן אדם, ומה צריך לעשות.
אז החכמת אותנו מאוד, דוקטור גרשמן, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רבה. זה אגב מוזר, כי משטר הרוחות בדרך כלל ממערב למזרח, ופה השן הולך ההפך, אבל בית ועד השעות. יאללה, פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
כן, השיר היפה הזה של הזמרת הבאמת מוכשרת הזאת, שמה אגב רותם שרבי. רק נציג את רותם. קודם כל שלום רותם.
ערב טוב לך.
ערב טוב.
רותם היא האחיינית של אלי בדל חיים ארוכים, ושל יוסי של נתמן היום, ואנחנו רוצים כמובן להשתתף בצערך ובצער המשפחה. את יודעת, מחר יש יום גדול, את מופיעה בזאפה, ותארחי גם את אלי וגם את אמיר אטיאס, ועכשיו שיר חדש עם דיוויד ברוזה.
נכון.
מילים של מאיר אריאל עליו השלום. אז עצב, התרגשות, שמחה וכאב מתערבבים אצלך, אני מניח, ביחד בתקופה הזאת.
כן, כבר שנתיים, אני חושבת. תמיד אנחנו בתוך גם וגם, גם עצב, גם שמחה. ובאמת היום הגרנו מעגל, סוף סוף משפחת שרבי יכולה להתחיל את הריפוי שלה ולחזור לנשום קצת. וזה כמה שזה יום עצוב, זה גם יום, גם יום שמח, ויום שחיכינו לו. כן.
מתי הקלטת את השיר הזה?
השיר הזה הקלטתי לפני ממש חודשיים, שלושה.
אלי כבר חזר?
אלי כבר חזר, כן, החזרה של יוסי עוד הייתה רחוקה, לא דובר בכלל, והוא יצא ודייביד ברוזה השמיע לי אותו, הוא כתב את הלחן במילים של מאיר אריאל, והציע לי לשיר, לשיר את השיר הזה ביחד איתו, ושמעתי את השיר הזה, וישר חיבר אותי ליוסי, וזה ככה היה, היה השיר שלי ליוסי שאני התחלתי לשובו דרך השיר הזה. ברוך השם, היום הוא נקבר.
כן. ואני רוצה שוב, אני שואל את זה בעדינות רבה, תראה, מצד אחד, באמת, באמת, כמו שאמרת, ברוך השם, יוסי הגיע לקבר ישראל, והוא עכשיו איתנו. ועדיין, 7 באוקטובר קרה, ואיתו האסון הזה, והרגשה היום היא מה? הקלה בעיקר, יש איזה נחמה בזה, איך את מרגישה כשאת עומדת מעל הקבר היום?
אני מרגישה ישראליות, לא מובן המילה, וישראליות מבחינתי זה להיות גם וגם, זה לא רק דבר אחד, זה לא רק נחמה, זה לא רק עצב, זה לא רק, וכמו שקרה לנו האסון הנורא, וכך גם הכרנו כל כך הרבה אנשים מדהימים וטובים, שהיו איתנו וליוו אותנו, וראינו באמת את עם ישראל היפה בשנתיים האלה, ובאמת כל מה שאני הייתי עסוקה היום תוך חילה לוויה, מעבר להתאבב ולפקות על הקבר שלו, זה באמת לעבור בין האנשים ולהגיד תודה, להגיד תודה שלא עזבו אותנו, וגם אחר, אני חושבת שזה ההוכחה לזה, כאילו היכולת לעמוד על בימת זאפה הרצליה, ולספר את הסיפורים שמאחורי השירים, ולשיר בעצם לסכם את הפרק הזה בחיינו, בחיי משפחת שרבי, אבל גם לשיר לשופם שלנו שעוד לא כאן. היכולת הזאת היא בזכות עם ישראל, ובזכות זה שלא עזבו אותנו, אז אני מרגישה באמת גם וגם.
אז מחר ב-9 בזאפה הרצליה המופע, ואתם קוראים לו איזה הוא גיבור, ספרי על המופע, מה יהיה בו? איזה שירים? מי ישתתף?
אוקיי, אז איזה הוא גיבור, ככה בעצם זה שם המופע, הוא הוא מופע של מופע להקה של שירים שרובם מקוריים שלי, שנכתבו בעצם בשנתיים האלה, ומספרים את את המסע שמאחורי התקופה הזאת, את כל הרגעים שמאחורי המצלמות, את כל ה באמת את המכניסים לרגעים הכי פרטיים ואינטימיים, וזו הזמנה לקהל הרחב לבוא להיות ביחד איתנו, ולגעת ולהרפות, ולנשום ביחד איתנו, ולגעת בנושאים שמורכב לגעת בהם, דרך מוזיקה, שהיא השפה הכי יפה בעולם. וזה קורה מחר בזאפה הרצליה, ונשארו עוד כמה כרטיסים, אז ממש אפשר לקנות באתר זאפה, והכנסות מהמופע הלכו לחיילים בודדים, ועשינו את הערב הזה ביחד שנה שעברה, בלי אלי ויוסי בבית, והשנה שניהם בבית, כל החטופים החיים בבית, וזה ממש הייתה המשאלה בשנה שעברה, והשנה היא מתגשמת, ויש עוד כאלו שעדיין שם, אבל יש בזה גם המון 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 נחמה, ועוד היה בערב הזה.
ובשנתיים האלה הגעת לתשובה על השאלה? איזה הוא גיבור?
זה צריך לבוא למופע כדי לשמוע, אבל בגדול... בגדול אני...
תני פרומו למי שנבצר ממנו מטעמים משפחתיים.
משפחתיים. תראה, המופע הזה נותן נקודה, כל מיני נקודות הסתכלות של מי הוא גיבור, איזה הוא הגיבור, האם גיבור זה רק האנשים שבמדים שאנחנו רואים ונלחמים בשדה הקרב, אנחנו שומעים עליהם, או האם גם זה, גם בינינו, בתוכנו יש גיבורים שקטים ולא שקטים, וסוף אני ראיתי מכל מקום בשנתיים האלה את הגבורה, ולא רק בתוך המשפחה שלי, אלא גם בסביבה שלי, השקטה, וכולנו, תכף כולנו גיבורים, כל העם הזה.
אגב, זה לא רעיון הראשון שאני משוחח איתך, ועכשיו תוכלי סוף סוף להתמקד באמת במוזיקה נטו, נכון? כי הנה המשימה הושלמה, אלי פה ויוסי פה, ועם כל הזיכרונות הלא פשוטים, אפשר להמשיך עכשיו והתרכז בעיקר במוזיקה, אני מעריך, נכון? וזה ממילא הכיוון שאת רוצה אליו ומכוונת אליו, נכון?
בא לי, אם היית שואל אותי לפני כמה חודשים, היית אומרת לך שכן, וככל שמתקרב עובר הזמן, אני מבינה שהסיפור הזה הוא בעצם, הוא לא נגמר, הוא בעצם עד עכשיו לא היה...
כלומר, נשמע אותך גם בזירות אחרות, לא רק מבמת המוזיקה. תודה רבה, רותם.
מחר, זאפה הרצליה, 9 בערב.
ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל היו אופק קולר, קלרה זרצקי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורטי, משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.